كول دافيد كول امت هتسيدك بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת farstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם farstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم فهرانو متخيلين تشدورينو لهيوم شليشي 5 ليولي 2020 مشتايم ونجيش لاخم تتوخني تشويت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. משרד ההגנה הרוסי חשף באחרונה כי מאז פרוץ המלחמה באוקראינה לפני כ-4 חודשים נהרגו 9 אזרחים ישראלים שלחמו בשורות צבא אוקראינה. על פי טבלה שפרסם משרד ההגנה הרוסי, כ-35 אזרחים ישראלים לחמו נגד רוסיה בשורות צבא אוקראינה. מתוכם כאמור נהרגו 9. עוד 8 ישראלים שלחמו מולם כבר עזבו את המדינה, וכיום 18 אזרחים ישראלים נלחמים לצד אוקראינה. בסך הכל, מאז תחילת המבצע הצבאי הרוסי ב-24 בפברואר הגיעו לאוקראינה 6,956 שכירי חרב, ומתוכם נהרגו 1,956 חיילים זרים. כאשר כל חייל שישי נהרג בצבא אוקראינה הוא מגדוד הזרים. רוב שכירי החרב בכוחות האוקראינים הגיעו מאירופה וארצות הברית. בסך הכל הם הגיעו מ-64 מדינות שונות ללחום למען אוקראינה. הכי הרבה שכירי חרב הגיעו מפולין, מתוכם 378 נהרגו. אחרי פולין, רומניה שממנו הגיעו 500 שכירי חרב. בריטניה במקום השלישי עם 422 שכירי חרב, רוב שכירי חרב מצפון אמריקה הגיעו דווקא מקנדה, 601 איש, מתוכם נהרגו 162 איש. במקום השני ארצות הברית עם 530 מתנדבים, מתוכם 214 נהרגו. מאזינים יקרים, מאז תחילת המבצע רוסיה האשימה את ישראל בתמיכה במשטר הנאו-נאצי בקייב וקבעה כי שכירי חרב ישראלים נלחמים בשורות צבא אוקראינה. אלף אזרח ישראלי שנלחם בשורות צבא אוקראינה בתחילת המלחמה וניסה להפריך את הטענות של רוסיה כאשר אמר כי לדעתו המספרים מופרזים, טען כי בהחלט נהרגו כמה אנשים שיש להם תעודת זהות ישראלית והתקוררו הרבה שנים באוקראינה. לדבריו ישנם עוד מספר ישראלים שסרטונים שלהם הופיעו ברשתות החברתיות ואין איתם קשר כבר די הרבה זמן. אבל זה לא אומר שהם נהרגו. יכול להיות שהם קיבלו הוראה להוריד פרופיל והם במשימות מורכבות. דובר לגיון הזרים של אוקראינה דמיאן מגרו, שניסה גם לדחות את ההגדרה הרוסית ביחס לסחירי חרב, אמר לאלה יש מעמד רשמי של אנשי צבא בכוחות המזוינים של אוקראינה, והוסיף כי מדובר בנציגים מ-55 מדינות ולא 64 כמו שטוענים הרוסים. על כל פנים, הכתובת היא על הקיר והמעורבות הישראלית הייתה ניכרת מלפני פריצת המלחמה באוקראינה, כמו גם תוצאת המלחמה ידועה ואז כל צד יקבל מה שמגיע לו.
34 كان بكل دافيد لما زنيم شالوم وهنا خدشوت مكل دافيد هالناسي سيد ابراهيم رئيسي كبال تكتب ها اماناشل هالشجرير هخدشل فيتنام بتهران لفي سخنوت هيديوت ارنا هالناسي رئيسي هتيخيس למלחמת וייטנאם והדגיש כי ההיסטוריה לעולם לא תשכח את הפשעים של ארצות הברית נגד העם הוייטנאמי. הנשיא התייחס ליחסים הידידותיים בין טהרן והנוי ואמר יש לשפר את רמת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. הנשיא ראיסי קיבל גם את כתב האמנה של השגרירה השוויצרית ובפגישה אמה התייחס להחלטה האנטי-אירנית של ארצות הברית והטרויקה האירופית במועצת הנגידים של הסבא, ואמר כי המהלך של ארצות הברית והטרויקה באמצע שיחות הגרעין היה צעד לא אחראי או לא אחראי וסותר את רוח השיחות וההסכם ומלמד על ההתנהגות הכפולה של הצד השני. יש לציין כי השגרירות השוויצרית היא גם שומרת על האינטרסים של ארצות הברית באיראן. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי קידום היחסים הטובים ממילא בין הרפובליקה האסלאמית של איראן לרפובליקה של אזרבייג'אן יוביל לשיתוף פעולה אזורי יעיל. כך אמר הנשיא במהלך הפגישה שקיים אתמול שני עם שר החוץ של אזרבייג'אן, שסקר בפני הנשיא דוח על הגברת הביקורים וההתייעצויות הדיפלומטיות בין שתי המדינות והשפעתם על התרחבות היחסים הדו-צדדיים ושיתוף הפעולה בתחומים המסחריים, הכלכליים והפוליטיים השונים, תוך שימת דגש על הצורך ליצור פריצות דרך חדשות ביחסים בין טהרן ובאקו. הנשיא ציין כי אין מגבלות בקידום וחיזוק היחסים עם אזרבייג'אן, והוסיף קידום היחסים הבילטרליים יכול להוביל לשיתוף פעולה אזורי אפקטיבי. הנשיא ראיסי גם הדגיש את הצורך להגביר את חילופי הביקורים בין עמי שתי המדינות והוסיף חיזוק היחסים בין שני העמים יעצימו את הידידות בין עמי שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוליאן ומקבילו האומני בדר בן חמד אל בוסעידי קיימו התייעצויות במהלך שיחת טלפון בנושאים בעלי אינטרס משותף ברמה הדו-צדדית, האזורית והבינלאומית, כולל ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן לביטול האמברגו. אמיר עבדוליאן ציין כי מסע ומתן בונה תלוי ברצינות, ביוזמה וגמישות של הצד האמריקני. הוא הדגיש את רצינותה של הרפובליקה האסלאמית באיראן להגיע להסכם בר קיימא וחזק. מצדו, שר החוץ העומני הדגיש כי ארצו מדגישה כי יש להגיע לתוצאה אול הסכם סופי בשיחות של ונה, והבהיר כי עומן תומכת תמיד בהשגת הסכם באמצעות מסע ומתן גרעיני ובהשגת הדרישות הלגיטימיות של איראן. ממשלת עיראק הדגישה כי חמשת הסבבים של הדיאלוג שערכה בגדד הפכו את מהלך היחסים בין איראן לסעודיה לשלב של הבנה והחלפת דעות בנושאים אזוריים רבים וקביעת פתרונות ויוזמות אסטרטגיים עבורם. סוכנות ספוטניק ציטטה את יועצו של ראש ממשלת עיראק שאמר, החתירה של עיראק באמצעות המאמצים שעשה ראש הממשלה מוסטפא אל-קאזמי נועדו להביא את האזור לשלב של הרמוניה אזורית, יציבות, שיתוף פעולה ופיתוח. הוא ציין כי המאמצים הטובים שעיראק מובילה בהשבת היציבות באזור באמצעות יוזמת הדיאלוג הסעודית-איראנית לצמצום ההסלמה אול נרמל את היחסים באים בהקשר זה, מה שגרם לאל-קאזמי למלא תפקיד זה מאז השקת השיחות הראשונות ללא הודעה מוקדמת בין שתי הצדדים בתשעה באפריל 2021. שוטרים אמריקנים שחשו איום על חייהם כדברם ירו 90 כדורים לעבר צעיר שחור, מהם 60 כדורים פגעו בו והובילו למותו. האירוע קרה בעיר אקרון במדינת אוהיו בשעות לילה קטנות ביום שני. הצעיר ג'לנד ווקר בן 25 שהיה נוהג המכונית שלו העית את המכונית ויצא ממנה בעוד שלא נעצרה כליל והתחיל לברוח לעבר חניה, והשוטרים שחשו באיום על נפשם כטענתם התחילו למטור עליו 90 כדורים שמהם 60 כדורים פגעו בגופו של ווקר והובילו להריגתו בתוך רק 6 שניות. זה מה שהודיע מרכז רפואה פלילית. לפי דיווח של רויטרס, בדיקת מצלמה הצמודה בגופם או לגופם של השוטרים מראה שלא נשקף אף איום מצד הצעיר. הרצח האכזרי של הצעיר השחור הוביל למחאות רחבות בעיר אקרון במדינת אוהיו שנמשכים בימים האלה. משרד החוץ הרוסי גינה את התקיפה של ישראל שבוצעה ביום שבת סמוך לעיר הנמל טרטוס בסוריה. תקיפה ישראלית ראשונה לכאורה שאישר ראש הממשלה הישראלי החדש יאיר לפיד. ממשרד החוץ הרוסי נמסר כי אנחנו מגנים בחריפות את הפעולות הלא אחראיות הללו אשר מפירות את ריבונותה של סוריה ואת הנורמות הבסיסיות של החוק הבינלאומי, ואנו דורשים לחדול מכך ללא תנאי. טרטוס שסמוך אליה אירעה התקיפה היא עיר הנמל השנייה בגודלה בסוריה אחרי לדקיה. היא נמצאת במרחק של כ-25 קילומטרים מהגבול עם לבנון, ובנמל שלה ממוקם גם בסיס של הצי הרוסי, המתקן הימי היחיד של מוסקבה באזור הים התיכון. לשכת הנשיא הפלסטיני אבו מאזן התייחסה לממצאי בדיקת הקליה שפגע בעיתונאית שירין אבו עקלה, והטילה על ישראל את האחריות המלאה על רציחתה. הלשכה מסרה כי לא נקבל בשום אופן את המניפולציות בתוצאות החקירה, והודיע כי התיק מסר לבית הדין הבינלאומי כדי שישראל תישא בתוצאות. גם תנועת התקוממות חמאס דחתה את תוצאות הבדיקה וקראה לפתיחתה של חקירה בינלאומית עצמאית בנושא. תוצאות החקירה האמריקנית נוטות לצד ישראל ומנסות לפתור אותה מהשלכות הפשע, תוך התעלמות מדמם של הפלסטינים, נמסר מתנועת חמאס. מזכ"ל תנועת אשף חוסיין שייך אמר בתגובה לממצאי הבדיקה הבליסטית של הקליע שפגע בעיתונאית שירין אבו עקלה כי ממשלת ישראל נושאת באחריות לרצח, ואנו נמשיך בהליכים שלנו מול בתי המשפט הבינלאומיים. לא נאפשר ניסיונות להסתיר את האמת. שר המשפטים הפלסטיני מוחמד שאלד אמר כי התחקיר יישאר חסר ולא מושלם ככל שלא תהיה התאמה בין הקליע לבין הרובה שירה על אבו עקלה. משפחתה של העיתונאית כתבה בטוויטר: אנחנו מזועזעים בעקבות הודעת משרד החוץ האמריקני שלפיה בדיקה של הקליע שהרג את שירין אבו עקלה אזרחית האמריקנית לא הייתה חד משמעית לגבי מקור הנשק שירה אותו. מוקדם יותר גנרל מייקל פנזל, מתאם הביטחון האמריקני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, טען בבדיקה בליסטית כי לא ניתן להגיע למסקנות חד משמעויות בנוגע למקור הקליע שממנו נרצחה עיתונאית אלג'זירה שירין אבו עקלה, שנרצחה בג'נין על ידי כוחות ישראל בחודש מאי. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. התקרבות הביקור של הנשיא האמריקני ג'ו ביידן לאזור מערב אסיה באמצע החודש יולי מקבלים תוצאה מאמצים של ישראל וחלק מהמדינות הערביות במפרץ הפרסי לקראת הקמת קואליציה צבאית אפשרית במסגרת פרויקט איראנופוביה. הבולט ביותר בין ההצהרות על הקואליציה האפשרית היא הצהרתו של מלך ירדן עבדולה השני על מה שכינה הנטו של המזרח התיכון, דבר שמעורר ספק רב. למרות הצעדים הגדולים של ישראל לרתום את מדינות האזור למפעל, המדינות מעדיפות תחילה את האינטרסים הלאומיים שלהן, לכן היו תגובות שונות להצעה והמאמצים של ישראל. נכון שאיחוד האמריות ובחרן וגם לפניהן מצרים וירדן חתמו על הסכם נרמול עם ישראל, אך עד עכשיו שום קואליציה לא הורכבה והמדינות לא השתתפו בשום תוכנית שיתוף פעולה להגנה. בין היתר, לפי מקורות יודעי דבר במצרים, הצבא המצרי רואה בישראל כאויב אסטרטגי שלו, והן אמן והן קהיר לא אוהבות להתערב בעימות צבאי עם איראן. גם בשביל סעודיה יש ספק האם היא תצטרף לקואליציה צבאית עם תל אביב, משום כי אם הצד היא תשים קץ, למעשה ליוזמה הערבית לשלום בשאלה הפלסטינית, מה שהוצא ב-2022 בביירות. הרעיון להקמת קואליציה צבאית באזור הועלה מעט לעט בשנים שעברו, אך הרעיון של מלך ירדן עבדולה השני עם CNBC הבליט את זה. הוא אמר כי אני הראשון שתומך בנטו של המזרח התיכון, אך הוסיף כי צריך משימה ברורה לגמרי עד שלא יתבלבלו החברים כלשונו. אחר כך בני גנץ, שר צבא הכיבוש של ישראל, אמר כי ישראל מתכוונת להצטרף לברית להגנה אווירית במזרח התיכון בהובלת ארצות הברית ובהשתתפות מדינות ערביות. בני גנץ אמר בהזדמנות נוספת בכנסת הישראלית ששיתוף הפעולה כזאת כבר מתקיימים או מתקיים עם מדינות באזור, למרות שלא הזכיר את השמות, אך אפשר לנחש שהוא התכוון לאיחוד האמירויות, סעודיה ובחריין, קטר, מצרים וירדן. לדעת המומחים בענייני האזור, הסיבה לממצאים של ישראל היא תוכניתה של ארצות הברית להוציא את כוחותיה מאזור מערב אסיה ואפשרות ליצור וקיום ביטחוני לבנות הברית שלה באזור. לפי המומחים, ממשלת ביידן רצינית במדיניות ריאליזם הגנתי. הרקע של הריאליזם ההגנתי בארצות הברית חוזר לתקופה של אובמה. בשנת 2008 הוא הרהר על יציאה ממערב אסיה ואמר את זה בקמפיין הבחירות שלו. אך בשטח לא נעשה דבר משמעותי. אך מאז ב-14 השנים שעברו, הרעיון קיבל תמיכה משמעותית, ובתקופה של ביידן הפך למהלך רציני והוביל לדאגתם של בנות הברית שלה, בניגוד לריאליזם ההתקפי שמאמין ביצור משברים באזורים אחרים כדי להשיג ביטחון. בריאליזם ההגנתי מאמינים שאי אפשר למחוק את היריב וצריך להשלים עמו בתנאים מסוימים. הישיבה הלא רשמית של ישראל וחלק ממדינות ערביות שנחשפה בוול סטריט ג'ורנל ב-26 ביוני נועד להכין את האזור לאפשרות של עזיבה אמריקנית מאזור. לפי עיתון פרנק מקנזי, גם מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית נכח בפגישה. בישראל סרבו להגיב לדיווח של וול סטריט, אך בכיר אמירותי אמר כי איחוד האמירויות לא תומכת בברית שנועדה לפגוע במדינה מסוימת, והוסיף כי אין מושג לאמירויות על כל דיון רשמי על הנושא. ארצות הברית של דונלד טראמפ הציגה תוכנית על שם ברית אסטרטגית במזרח התיכון, אך באפריל 2019 דווח ברויטרס כי התוכנית נכשלה בגלל התנגדות של מצרים. באותו עניין נכתב באתר על ערבי אלג'דיד שיש זרם חזק בתוך הכוחות המזוינים של מצרים וחלק מארגוני המודיעין של מצרים שמתנגדים לשותפות מצרים בכל קואליציה נגד איראן, למרות הצהרות והדלפות של ישראל. במדינות ערביות באזור אין התייחסות רשמית לקואליציה כלשהי או אפילו לפגישה עם ישראל. מצרים לא רואה בכלל את איראן כסכנה לביטחון לאומי שלה, ושאר המדינות מנסות לשמור על מאזן ולא להציג את עצמן כגורם מאיים נגד הביטחון הלאומי של איראן. بهنه جم بخدشات شل هيوم ראש הממשלה הפלסטיני מחמוד שטייה האשים את ישראל בשימוש בגופות של שהידים פלסטינים במעבדות רפואיות באוניברסיטאות של ישראל. את הדברים אמר שטייה במהלך ישיבת הממשלה הפלסטינית שנערכה ברמאללה. בהקשר זה אמר שטייה כי הטרור של הכיבוש הישראלי לא מפסיק לבצע פשעים נגד עמנו, ומספר השהידים שנהרגו מפגיעת כדורי הכיבוש מתחילת השנה הגיע ל 78 כולל 15 קטינים. משרד החוץ הפלסטיני גינה את הרצח הנתעב שביצעו כוחות הכיבוש הישראלי כשחסלו את כמאל עבדוללה עלאונה מכפר ג'בע מדרום לג'נין. תנועת ההתקוממות חמאס מסרה כי עלאונה היה פעיל בתנועה ונהרג במהלך עימותים עם כוחות צבא ישראל. האחיו של עלאונה אף הוא היה פעיל בגדודי אל-קסאם ונהרג בשנת 2003 במהלך פיגוע שביצע. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל דוד. Thank you.